מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, צהריים טובים לכולם. עידן אלכסנדר השתחרר היום משבי החמאס, במהרה שגם שאר החטופים והחטופות שלנו ישוחררו משם וכמה שיותר מהר, כדי שכמה שיותר חטופים וחטופות חיים יוכלו לחזור למדינה שלנו. ובמעבר חד למשחק היום בבאר שבע, אז קודם כל כמובן מתחם תפילה מיוחד שיפתח היום באצטדיון טרנר החל מהשעה 6 לטובת כל אוהדי הקבוצות שבאים ורוצים להתפלל לבריאותו של גדי קינדה, לחזק את המשפחה ולהחזיק אצבעות. אז המתחם הזה יהיה פתוח החל מהשעה 6. זה מתחם שפתוח כמובן לכל אוהדי הקבוצות באשר הם, שרוצים להגיע, לחלוק ולהחזיק אצבעות לגדי קינדה, כמו כל הספורט הישראלי ויותר מזה. ויש גם משחק היום, כן, יש משחק היום, הפועל באר שבע מארחת את מכבי חיפה, משחק של מכבי חיפה לא כל כך קובע, אבל קובע מאוד להפועל באר שבע, ומכבי חיפה בהרכב חסר, ותכף נהיה עם כל ההכנות למשחק הזה, וכמובן שפו גדול להפועל חיפה, שניצחה את מולד בית ירושלים באצטדיון סמי עופר, ופתחה לחלוטין את המאבק על המקום הרביעי, שעשוי, צריך להגיד, גם להוביל לאירופה. ניצחון ראוי אתמול של הפועל חיפה, ניצלה את הרכב החסר מאוד של ביתר ירושלים, ובהחלט עושה עד עכשיו פלייאוף יפה מאוד, והחזירה את עצמה להיות רלוונטית, ויש לה מטרה להילחם לשני המחזורים האחרונים, ויש לה גם סיכוי לא רע לקחת את המקום הרביעי, איך שאני רואה את זה לפחות. עכשיו נגיד צהריים טובים לאיציק אהרונוביץ', פרשן רדיו חיפה וואן, וכמובן פליימייקר. מה קורה איציק?
בסדר, שלום לכולם.
מה שלומך?
אתה יודע, בגיל שלי אי אפשר לדעת מה ילד יום.
אתה אומר בינתיים, אבל אתה נהנה.
בואי להגיד שבשלוש ארבע שעות הקרובות אני בסדר, מה יהיה בשעה חמישית שישית לא יודע.
וואו, טוב, ניקח את השעות הקרובות. בוא נדבר קצת על המשחק שצפוי לנו היום, וההרכב המסתמן של מכבי חיפה, בלי ג'אבר, בלי אלי מוחמד, לא הולך להיות פשוט בטרנר.
ואם הם היו, אז היה פשוט?
לא, לא, האמת שלא.
כשאומרים לי הרכב חסר, זה מרגיז אותי ומדליק אותי, ממש מציק לי. כי אפשר לחשוב, מכבי חיפה מהרכב המלא הייתה כזאת טובה. לא שהיא הייתה פעם כזאת קנה, אבל היא ממש ממש לא הייתה טובה עונה.
אז מה זה אומר בעצם? מה, לפי מה שאני מבין, חרמש, איתן אזולאי?
אני יודע אותו, אני אגיד לך אותו.
אז יאללה, תגיד את ההרכב.
שריף קיוב בשער, מגן ימני אלי מלך, מגן שמאלי כניסי, סירוטה וסק, חרמש, אזולאי וסבא, חסיזה, חג'אג' ודין תביא.
חג'אג' פותח היום.
פותח, נכון.
חזיזה, חג'אג' ודין דוד, יפה,
נכון.
זה מפתיע, ואני מבין שאיתה יהוד לא פותח בסופו של דבר.
לא, כי הוא שחק בשבת, אם הוא לא היה שחק בשבת, היה פותח כי הוא שש וחרמש גם שש.
זה מה שאמרתי אתמול, מה אתם מצפים משחקנים ששחקו 90 דקות לפתוח גם נגד באר שבע, בהפרש של יום אחד מהמשחק שהיה ביום שבת? לא הצלחתי להבין את זה כל כך.
אבל אין ספק שאיתה יהוד הוא עתיד של מכבי חיפה.
אני לאט לאט, אני לא רואה עוד כלום. אני גם ראיתי את השלושה משחקים האחרונים שלו. ברור. ברור. אני רק אומר לכולם, ממה שאני ראיתי לפחות בשלושת המשחקים האחרונים בנוער של מכבי חיפה, את המשחקים שלהם נגד נתניה, הפועל תל אביב ונגד אשדוד, את רובם יצטרכו לשלוח להשאלות. לא ליגה לאומית, אולי חלק יכולים להתחיל להשאלות בליגת העל.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שבמשחקים האלה, כשהיה כבר שמונה הבדל עם יחס שערים בערך, לפני חודש, זה כנראה השפיע מנטלית על השחקנים לרעה, זה קרה מה שקרה, אבל במניטיים, שהם היו צריכים לנצח את המשחק, הם ניצחו.
כן, ניצחו גם בצדק, צריך להגיד. הם היו הרבה יותר טובים מאשדוד.
עשו אליפות, ויש שם כמה שחקנים מאוד טובים, ששניים לפחות שיחקו העונה, אולי שלושה, כי גם חלילי שיחק.
נכון.
הבלם שיחק, הבלם רגע, שיחק הרד ושיחק, וישחק עכשיו, אני מאמין שהיום ייכנס, דקה 70, ייתנו לאיתי לשחק, ובוא נראה מה הוא יביא איתו. אבל אני חושב שדבר אחד אני לא מסכים איתך, שלמכבי חיפה לא חשוב במשחק, למכבי חיפה כל משחק חשוב, נכון שלבאר שבע היא באה בלחץ.
בסדר, חשוב, אבל אין לה מטרות, זאת אומרת, זה לא משרת מטרות מסוימות מבחינת הטבלה, אני מדבר.
אבל אני חושב שאתה בתוך כדורגלן, שלא משנה נגד מי אתה עולה לשחק, חשוב לך המשחק הזה.
ברור, מה זאת אומרת?
באותו רגע נתון, באופן אישי, ובטח באופן קבוצתי, וכמובן לאיתי מרדכי, שהוא קיבל את השלושה משחקים, ואני כבר כתבתי לפני חודשיים בשלושה שצריך לתת לו לשחק, ולשנות הסיפור הזה עם ברק בכר, אבל הם החליטו בשלושה משחקים החולים, אז אני אומר, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, ברק בכר שיהיה בריא שינוח, ושבקבוצה ממש שיצליח בגדול, כי סך הכל זה בן אדם אהוב, אי אפשר לא לאהוב בן אדם כזה, למרות שנחשב כאן בגדול, ואיתי מרדכי מקבל שוב פעם את ההזדמנות, ובוא נראה מה הוא יעשה בשלושת המשחקים.
קודם כל...
אני מבין דבר אחד, מכבי חיפה פחות טובה מבאר שבע בשתי רמות לפחות, אבל יש דבר שאני אגיד אותו כל הזמן לכל מאמן שיבוא לפה, טקטיקה מצמצמת פערי איכות, ומה אתה עושה שהכדור יוצא ליריבה, אלה שני המפתחות של היום במשחק הזה, ואם הם יעשו את זה טוב, הם יכולים לעשות את תוצאה טובה. כי בוא אני אזכיר לך רק לפני חודש וחצי, מכבי חיפה הובילה דקה 64-3-0 בבאר שבע, בדיוק בשני הדברים שאני אומר. גם בגולים שהם הזכירו, וגם בכל מה שהיה דקה 64. אבל מה לעשות שב-25 דקות האחרונות ברק ניבל, עשה את כל הטעויות האפשריות, וזה נגמר 3-3.
טוב, אני רוצה שנייה לדבר, כל מה שאמרת אגב הוא נכון, במיוחד על השחקנים שצריכים להבין שגם עליהם מסתכלים עכשיו בזכוכית מגדלת, וכל שחקן ששותף או יפתח היום צריך לתת 300% במשחק הזה ובכל המשחקים שנשארו, אבל אפשר היה להגיד את זה גם על המשחקים שהיו, ולא תמיד ראינו את זה שם, וזה חבל מאוד, ולדעתי זה שברק לא מאמן מכבי חיפה כמובן שיש לו אשמה גדולה, אבל לשחקנים יש את האשמה הכי גדולה, ואהבתי את מה שחזיזה אמר אתמול בנוגע לזה, כי עד עכשיו היה נראה שהשחקנים זה כאילו טפלון, שום דבר לא נוגע בהם.
תראה, השחקנים הם על המגרש לא שיחקו כקבוצה, והם רק רצו לסרק שהכדור אצלם ברגליים. עכשיו שהכדור אצלך ברגל, זה מתאים לי ולך בגיל 70, לסרקת רגל.
אני עוד לא בן 70, אבל זה גם מתאים לי, זה בסדר.
אני בן 71 בעוד שבוע. אז אני אומר לך, כשאני אשחקת רגל, ויקרו לי ואני אבוא לשחק, אני אשחק רק שהכדור ברגל שלי.
בוא נגיד, אם מישהו מצפה שאני אפתח לשטח פתוח שיקבל את הכדור, זה לא יקרה.
אז מה שאני בא להגיד בסופו של דבר, בשורה התחתונה, כל הכדורגל בעולם השתנה. אתה תשמע את המאמנים הכי גדולים בעולם, ואני אומר את זה כבר 3 שנים. What are you doing when the ball it is in? היריבה שלך, אני קשה לי להגיד את המילה הזו באנגלית, מה אתה עושה שכדור של היריבה? כמה אתם נלחמים להוציא את הכדור מהם? כמה אתם עומדים נכון בין החוליות, בין ירוק לירוק, בין הבלמים לחלוץ המרכזי, כדי שתעשו את זה נכון. לצערי הרב, בדרבי, אתה ראית את החמישייה שהם מקדמים, ואתה יודע מה, הם היו לוחצים קצת על הגב, כבר יכל להיות 6-7, כי מה אתם עושים שהכדור יוצא יריבה? אתם לא עושים כלום. אז לשחק עם הכדור ברגל, בסופו של דבר, אתה יודע, זה גול עצמי, כי יקחו לכם את הכדור מהר, או אתם תפסידו אותו מהר, וכל חצי מעבר יהיה גול קצת שני, ואחרי זה אתם תרשימו שריף קיוב. לא, זה לא עובד ככה.
איציק, בוא נדבר שנייה על המצ'אפ באמצע.
עוד משפט אחד.
כן.
כדי להיות קבוצה מובקרת, לא במכבי חיפה. מי שחושב שמכבי חיפה זה מועדון מופקר, וזה קבוצה מופקרת, הוא טועה. היו 10 שנים שחורות פה, שהקבוצה הייתה מופקרת מקצה לקצה. זה אסור שיקרה בשנה הזו לצערי הרב, זה קרה בגדול.
בוא נדבר שנייה על המצ'אפ באמצע, מצד אחד קנגווה, ונטורה, והיום שי אליאס, מול חרמש, איתן אזולאי ודיה סבא, נכון? אמרת?
נכון, דיה סבא תראה, קודם כל אני חייב להגיד לך משהו, למעשה שאלת אותי שאלה שבתוך השאלה הזו זה מהות כל הכדורגל הישראלי, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. כדי לקחת אליפות פה אתה צריך זרים טובים. אני לא מדבר על 5, כי בבאר שבע יש סך הכל 2 זרים טובים.
מסכים איתך.
יש להם את קנגאווה,
בוא נגיד שגם לופס זר טוב, אבל בוא נגיד שהם השניים הבולטים.
לקחת לי תמיד, כי לופס לפעמים מזכיר את השטח שלו בשביל לתת גולים והוא נותן ומבשל, אז הוא עושה את העבודה מבחינה התקפית, מבחינה הגנתית הוא פחות. עכשיו, מה אני אומר? כל הליגה הזאת, תסתכל על מכבי תל אביב, יש להם רק את פטצ'י, כל הזרים על הפנים, והם הולכים נק טו נק עם באר שבע לקחת אליפות. זאת אומרת, פה 2 זרים, פה זר אחד, וזה כל הסיפור. זה כל הסיפור, כי מכבי חיפה לנו זרים טובים מהתחלת העונה, הם היו גם שם. אני לא יודע אם יותר משם. אני לא יודע אם אולי הם היו אלופים היום כבר. ברגע שהבאת זרים כאלה, ונכשלת בגדול מהזר הראשון לזר האחרון, גם ממה שהיה וגם ממה שבא, זה כל הסיפור של מכבי חיפה. אז אני מקווה מאוד עם ינקלה או אוזי או אור שומעים, או לפחות המנכ״ל שומע איתי קובדיה, אני אומר, אל תנסו ולחשוב בכלל שתשאירו פה זר אחד בעונה הבאה, כל הזרים הביתה, ושיעלה לכם כמה כסף שיעלה לכם, אם אתם רוצים להסתדר של 12,000 צופים או 30,000, כי ראיתם מה קרה בדרבי, אתם תשאירו 4 זרים, יקרה יותר גרוע בעונה הבאה, אתם תביאו זרים חדשים, כן? הזרים החדשים יעשו את ההבדל, כי למכבי חיפה יש מספיק ישראלים טובים, ישראל צעירים טובים, ושחקנים בכלל לא רעים, שיכולים להשתתף בתוך הסיבוב הזה של הזרים. אז זה כל הסיפור, כי כשאתה רואה כאן גר, ואתה רואה את בנטורה, מה עושים, כן? אז אתה מבין, זה שני השחקנים שהביאו את הפועל באר שבע עד הלום. תוציא אותם מהפועל באר שבע, אז בוא נראה מה יקרה, פתאום כבר ב-37 מאחורי הפי שלו, גריטה הוא כבד, הוא לא שחקן הרכב, אבל מפעם לפעם הוא משחק, ותגיד לי מי יש לך שם, לופז, שהוא גם מבוגר, אבל הוא עדיין מספק את הסחורה התקפית. אז אני אומר לך, שניהם לא היו, באר שבע מתנדנת במקום רביעי, חמישי, שלישי, שביעי, הם לא היו יותר טובים מהפועל חיפה, ולא יותר טובים ממכבי נתניה, אני מודיע לך, בכלל, תסתכל על כל הפלייאוף העליון, באמת, תסתכל מה אני אמרתי לפני שתתחיל הפלייאוף העליון, הפועל חיפה, מכבי נתניה, עשו צרות גדולות לקבוצות שמעליהן, ותראה מה עשו נתניה, ותראה את הפועל חיפה, הם ניקחו 3 קבוצות, שבדורגות...
אז למה זה לא קורה במכבי חיפה?
כי במכבי חיפה הם אוהבים את הכדור ברגל, והם לא אוהבים להתלכלך ולהסתרט.
אבל אתה לא יכול לנצח קבוצות כמו הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בלי להתלכלך.
אז כשהם התלכלכו נגד באר שבע, ב-3-3 שתסימו בילו הם התלכלכו. על יצערי הרב, הם התלכלכו נגד בית"ר ירושלים, כן? ועוד במשחק הזה נגד מכבי תל אביב הוא אחר. אבל זה לא מספיק, אתה צריך לאורך דרך, אתה צריך תחרות. בתוך הקבוצה, וכשאין לך תחרות ואתה הולך עם פרות קדושות, אתה נראה כמו שאתה נראה, אין את זה בכדורגל יותר, דברים השתנו בכדורגל העולמי, ממי נלמד אם לא מהם, למרות שאין לנו...
תגיד, על אותו מטבע, אתה חושב שנתניה יכולים היום גם לעשות משהו מול מכבי תל אביב?
למרות שאומרים שפלקוצ'נקו לא משחק.
נכון. לא בטוח, אבל יש מצב.
תראה, אתה יודע מה אני אוהבת של יוסי אבוקסיס? גם יוסי אבוקסיס השתנה. גם הוא למד והבין כל הזמן לחשוב רק אנדרדוג, זה לא יביא אותו לשום מקום, כמו שאמרתי לחיים סילבס בזמנו, והנה אנחנו רואים שהוא גל אשדוד, הוא משחק פתוח כל הזמן לשחק את המשחקים.
יש לו גם שחקנים בשביל לשחק פתוח, צריך להגיד את האמת. מגיע לו מבור גדול, בלי קשר.
אפילו שהיה לו, הראש שלו היה רק אנדרדוג, ברגע שהוא החליף, עשה סוויץ' במוח, וחשב לשחק את קטי, עם האנדרדוג ביחד, זה הביא אותו, השאיר אותו בליגה, ומברוק לחיים, מגיע לו. אותו דבר אבוקסיס, תראה מה קרה לו. הוא שיחק תמיד עם 3 בלמים נגד מכבי חיפה, עם 2 נגינים, עם 2 קשרים אחוריים, ואחרים גם עושים הגנה. לא עניין אותו 3-5-2 או 3-5-1 כאן. הוא חשב רק איך הוא ייצור את הכדורגל ההתקפי שלו, מתוך משחק ההגנה הקבוצתי, וההוראות שהוא לוקח לשחקנים שלו. לא, היום לא. היום תסתכל על מכבי נתניה, תראה את החדווה, את התשוקה, את התקפיות, שני מגינים טובים בשיטה, שהם עושים את השיטה הכי טוב בעולם. קשרים, אחד ושניים, לא, מכבי חיפה משחקים שניים ואחד, נתניה משחקים אחד ושניים, והם מתקיפים עם השוטרים, עם הסדרנים, וגם עם פודי חלפון. אז אני אומר לך, שאני אוהב את מה שיוצא בוקסיס עושה העונה הזו בנתניה.
לסיכום,
איציק. כמובן אוהב את נתניה.
לסיכום איציק, אנחנו חייבים לסיים, okay. המפתחות העיקריים שלך בקצרה לניצחון היום של מכבי חיפה.
מאוד פשוט, יש שני בלמים לא הכי טובים, למרות שבלוריאן הוא צעיר יותר, אני חושב שהבלם ויתור הוא נקודה תורפה, בטח אם היה פונק הוא נקודה וחצי תורפה, הוא איננו, צריכים לחפש את המעברים ויהיה הרבה מעברים, מה אתה עושה שהכדור אצל הליבה זה מעמד קבוצתי, ובסופו של דבר, מכבי חיפה יש להם יכולות בכל מקום שתשים אותם לשחקנים לא רעים, פשוט שחקו קבוצתי, במיוחד שהכדור אצל היריבה, שמרו על ההוראות הטקטיות, מה שאיתי רוצה שתיישמו לו, והכל יהיה בסדר, אני לא מפחד במשחק כי זה באר שבע.
אז איציק, אם אתה לא מפחד, תן לי גם תוצאה.
אתה תופס אותי תשמע, זה רק תוצאה. אם אני הולך, אני הולך על תיקו, כי אני רוצה להרוויח כסף בווינר.
אוקיי, זכותך כמובן, זה הכי חשוב. איציק אהרונוביץ', פרשן רדיו
חיפה. בנתניה גם תיקו דרך אגב.
וואלה, מעניין. איציק אהרונוביץ', פרשן רדיו חיפה, פליימייקר וואן, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
ביי.
רדיו חיפה.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
ובשלוש,
ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
חזרנו ספורט בשתיים, אז אתמול דיברנו בקצרה, ורק הספקנו להחמיא טיפה לקבוצת הנוער של מכבי חיפה שזכתה באליפות. עכשיו אנחנו רוצים קצת לרדת יותר לפרטים ולפתח באמת אילו שחקנים, ובאמת כמה שחקנים יכולים להשתלב בקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, וכמה חזון ועתיד יש לאותם שחקנים ולאותה קבוצה בהמשך הקריירה שלהם. ונגיד שוב צהריים טובים למאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, צדוק מלכה. אלן צדוק.
אהלן תומר, מה קורה?
בסדר, אז אתמול היית פה עם הרשימת קרדיטים, נתת את הקרדיט שמגיע בצדק אגב לכל מי שציינת, ועכשיו אנחנו באמת רוצים להיכנס טיפה בעובי הקורה צדוק, ומעניין אותי נורא מסמך הניסיון שלך, והוא כל כך כל כך ניסיון חשוב ורב שנים, באמת עם יד על הלב, ואתה מסתכל על מכבי חיפה של היום, עם קצת פקק של הרבה מאוד שחקנים שהוא צריך לשחרר, ולהביא כמה באמת שחקנים מהנוער, אתה יכול לראות אותם משתלבים כבר שנה הבאה בקבוצה הבוגרת, ברוטציה, לא כמובן שחקן הרכב.
תראה, אני יכול לומר לך, ודיברנו על זה גם אתמול, שהשנה, העונה לפחות, התאמנו בין 7-8 שחקנים, במהלך העונה בקבוצה הבוגרת. שחלקם גם קיבלו מספר דקות הופעות בחרה בקבוצה הראשונה, שזה לא היה הרבה זמן. כמה יכולים להשתלב בקבוצה הבוגרת בעונה הבאה, זה, אתה יודע, זה, יש לזה הרבה גורמים שמשפיעים. א', מי המאמנים שיהיו, מי הזרים שיהיו, איזה סגל יישאר בקבוצה הבוגרת, אבל אני מאמין מאוד גדול בשחקנים ש... יעלו לקבוצה הבוגרת, כי הם שחקנים מאוד מוכשרים, ומי כמוך יודע, תומר, אתה עברת את זה בתור אבא, ששחקן שעולה מהנוער לבוגרים, ויש כאלה שההתפתחות שלהם יותר מהירה, ויש כאלה שזה לוקח להם קצת יותר זמן, ויש לו מאה דוגמאות.
שמע, אני בגדול, אני מאחל לכל שחקן שיעלה מהנוער, ובשנתיים הראשונות שלו משחקן נוער לבוגרים שיהיה לו מעל 70 הופעות בבוגרים כמו שיש למאור, מאוד מאחל את זה, כי זה באמת אומר שזה שחקן שהצליח להשתלב ברוטציה של מכבי חיפה בצורה אמיתית וכנה. אבל אתה יודע שמכבי חיפה שנה הבאה הולכת לאיזשהו סוג של מתיחת פנים, כי היא רוצה לחזור ולהיות קבוצה תחרותית שתתחרה על אליפויות, מה שלא קרה בשנה האחרונה, יש גם מי שיגיד בשנתיים האחרונות. ולכן אתה יודע שהם יביאו שחקנים אולי איכותיים יותר, בעמדות קריטיות, וינסו באמת להפוך את הסגל הזה להרבה יותר תחרותי. וזה אומר צדוק שזה מאוד אמור להקשות, בטח אם אנחנו לוקחים בחשבון, שאולי ההתאחדות תאשר בסופו של דבר 8 שחקנים זרים.
תומר, אני מניח שאלת אותי לדבר קצת על השחייה והאליפות.
לא, לא, אנחנו נדבר גם על זה, אבל החלק...
אני עובד במועדון, לא מתפקידי לדבר
על הקבוצה. לא, לא הבנת אותי, צדוק, לא הבנת אותי.
ותחשוב מה יהיה בשנה הבאה ומי יהיה. אני יכול לומר לך בוודאות שיש שחקנים מאוד מוכשרים, וקודם גם דיברת עם איציק ושמעתי, חלקם יכול מאוד להיות בסגל, ואפילו להיות שחקנים משמעותיים בהרכב, וחלקם גם כנראה יצטרכו ללכת להשאלה,
שזה בסדר גמור דרך אגב,
ולחזור הרבה יותר בשלים. ויש לנו דוגמאות, את ענן חלילה כזה, שלא ספרו אותו בהתחלה ופתאום נהיה כוכב, כן? ועוד שחקנים שחשבו שהם התפתחו בשנה הראשונה, ולקח להם קצת יותר זמן. אז,
וזה בסדר גמור, אגב, גם שחקנים שישאילו אותם צדוק, זה בסדר גמור.
כן,
זה חלק מהתהליך.
כן, בהחלט.
מה קרה השנה בקבוצת הנוער של מכבי חיפה למעשה, שהביא אותה להיות כל כך איכותית?
אז ככה, שאיתי ואני הגענו לקבוצת הנוער השנה, בתחילת העונה, מה שהיה חשוב לנו זה לייצר קבוצה עם DNA של מכבי חיפה, קבוצה חזקה, קבוצה יצירתית, קבוצה מנצחת, קבוצה תחרותית, לצד זה לייצר שחקנים לקבוצה הבוגרת. באמת, זה היה תהליך לא פשוט, כי במהלך השנה עברנו לא מעט טלטלות, מלחמה, לא התאמנו בקצף, נסענו להתאמן בחדרה בכל מיני מקומות, לא שיחקנו איזה 5-6 משחקי בית, בקצב, היינו צריכים לנסוע לבת ים וכאלה מגרשים, ולמרות זאת הצלחנו לייצר קבוצה באמת תחרותית, קבוצה חזקה, קבוצה עם איכויות, והראיה לכך שגם שחקנים במהלך העונה הגיעו להתאמן וחלקם גם לשחק בקבוצה הבוגרת, וזה למעשה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו נמצאים בחקת הנוער. בכל אופן, זו המטרה של מחקת הנוער, לייצר שחקנים ולגדל אותם, אם לא למכבי חיפה, לקבוצה הבוגרת, אז שיהיו שחקני ליגת העל.
צדוק, זה גם עניין של שנתונים, לפעמים שנתונים יותר טובים, יותר מוכשרים, לפעמים פחות?
אתה צודק, אבל אני אקח אותך לשנה אחורה, לא איתי ולא אני היינו במכבי חיפה, שנה שעברה למי שזכה באליפות במכבי פתח תקווה,
נכון.
שהפער היה בין המקום הראשון למקום השני בערך 18 נקודות.
נכון מאוד. נכון.
זאת אומרת שהצלחנו לייצר פה משהו שהוא קשה לדמיין, כי זה היה מאוד קשה לעשות את זה. להפוך פער של 18 נקודות, לזכות באליפות, לנצח את הקבוצה שמתחרה איתך על האליפות, שהיא מכבי תל אביב, פעמיים ופעם אחת לעשות איתם תיקו, אני חושב שעשינו את שלנו.
ותגיד, אם אנחנו מסתכלים הלאה, אני מבין שאתם אמורים להישאר גם בעונה הבאה, נכון?
אנחנו אנשי מערכת, אישי, ושהביאו אותנו, אמרו לנו אתם אנשי מערכת. מה שיגידו לנו, אנחנו נעשה. נמשיך בנוער, נמשיך בילדים, נמשיך בנערים, איפה שירצו אנחנו נהיה.
ושאתה מסתכל על, נגיד ואתם נשארים בנוער, סתם מעניין אותי פשוט לדעת על ההמשך התפתחות, ואתה בוודאי מכיר חלק מהשחקנים שאמורים להגיע מנערים א' לנוער, זה חומר מספיק איכותי, חומר טוב שיש איך לעבוד איתו ולהמשיך את ההצלחות?
יש חומר טוב, גם קבוצה שרצה לאליפות השנה, קבוצת נערים א', אתה יודע, יש הבדל בין נערים לנוער, כמו שיש הבדל בין נוער לבוגרים. אז אני מניח שנעבוד קשה כמו שעבדנו בתחילת השנה, וזה התפקיד שלנו, לכן אנחנו פה. זה שני שחקני עבר שגדלו פה, זה איתי ואני, שאנחנו יודעים ומכירים ומחדירים מה המשמעות של להיות במכבי חיפה.
שחקני עבר שזכו באליפויות, צריך להגיד, לא סתם שחקני עבר.
ומאמני עבר פה, זאת אומרת, אימנו גם במחלקת הנוער הרבה שנים, עשינו איזושהי קרבה דרך בכדורגל, וזו המטרה שלנו, באמת, לגדל שחקנים עם די-אן-איי, עם תשוקה, עם אהבה, ועם קודם כל להיות שחקנים, אנשים טובים ושחקנים טובים.
צדו, כמה סיפוק יש אחרי עונה כזו?
וואו, בכלל, יש סיפוק שאתה רואה שיש תמורה לעשייה שאתה עושה, זה עזוב את האליפות, כמובן שכולנו רוצים לזכות באליפות, כי זה, סופו של דבר, אנחנו שחקנים עם, אנחנו אנשים תחרותיים, אבל הסיפוק הכי גדול זה שאתה רואה ששחקנים מתאמנים בבוגרים, וחלקם גם משחקים, זה נותן לך סיפוק הכי גדול שאפשר, כי זו המטרה. לכן אנחנו פה.
צדוק מלכה, לא נותר לנו אלא להגיד לך עוד פעם מברוק לך, כמובן לאיתי מרדכי, שתמשיכו את ההצלחה בכל תפקיד שלא תעשו. באופן אישי אני מקווה מאוד שאתה תמשיך עם הנוער, כי אני חושב שאתם עושים שם עבודה נפלאה, וחשוב שיהיו אנשים ותיקים שמכירים, שחוו את הכל בכדורגל, כדי להדריך ולתת את הדרך ואת האופי לאותם שחקנים צעירים, שאתם בעצם צריך להגיד את האמת, אתם די בונים אותם, גם מבחינת האופי וגם מבחינה מקצועית.
נכון שזה מאוד חשוב, כי אנחנו גדלנו פה ואנחנו יודעים מה צריך בשביל להיות שחקן כדורגל במכבי חיפה.
יפה מאוד.
יש את זה כמו השחקנים שמתאמנים פה.
יפה מאוד. צדוק מלכה, באמת, המשך הצלחה. תודה רבה שעלית לשידור ושיהיה לך יום נעים.
תודה, תומר, יום טוב.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
חשוב לדבר על הנוער, תדע לך, אוקנין. והנוער במכבי חיפה עבר התפתחות מאוד מאוד גדולה מבחינת איך מכשירים אותו, הגדלת הצוות, כל מיני אלמנטים שהכניסו גם לנוער וגם לנערים שלא היו בעבר, ואין ספק שזה עוזר מאוד בהתפתחות של השחקנים.
אבל כמו שהוא אמר, אני רוצה רגע נקודה, הוא אמר מכבי פתח תקווה עונה שעברה, לקחו ב-18 נקודות הפרש. אתה רואה את מכבי פתח תקווה, קבוצה בוגרת, ירדה ליגה, אז אם לא היה איזה שחקן, שניים, שלושה, מהנוער של מכבי פתח תקווה, שהם כוכבים, שהם, אתה יודע, אם הביסו את הליגה לנוער ולא יכולו לעזור להם הקבוצה הבוגרת, אז זה אומר הכל, וצריך לצמצם את הפערים.
אני אגיד לך למה זה לא מדויק, כי באותה תקופה שהם לקחו את האליפות, לפחות 4-5 שחקנים שהיו גנים במכבי פתח תקווה בקבוצת הנוער, עזבו אותה במהלך אותה עונה, והלכו לעזור לבוגרים, והיו שחקנים בולטים בבוגרים, במכבי פתח תקווה, וחלקם גם לקחו, השתתפו בשחייה בגביע והכל. אז אתה יודע, זה פר שנה, זה טוב, אבל היא לקחה אליפות ב-18 פרש, שכל השחקנים שפתחו את הפער, בינואר כבר לא היו בנוער, הם כבר היו בבוגרים. וזו הדרך הנכונה, לא לפחד להגיד, אני אבד את האליפות אם אני אשלח את השחקנים הטובים שלי כבר
עכשיו. המטרה בסופו של דבר זה לייצא שחקנים לקבוצה הבוגרת.
אבל שוב, מה שאתה יכול לעשות במכבי פתח תקווה, לא תמיד אתה יכול לעשות במכבי חיפה, וגם את זה צריך להגיד.
נעשה רגע קאט עם הדיון המעניין של הנוער, ונהיה עם הפינת ווינר שלנו. מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה, כמו שאמרנו, קבוצת נוער מחוזקת, אפשר להגיד?
לא, צריך
לא קבוצת נוער, אבל כן,
ממש לא קבוצת נוער
מחוזקת. אבל כן עם סגל די חסר, גם אלי מוחמד, גם מחמוד ג'אבר.
והפועל באר שבע חסר אליאל פרץ, וחסר בלטקסה, וחסר פונק. אוקיי, אז בוא, עזוב, אני לא למסכן את מכבי חיפה. לא לעשות את זה, כי אמנם בעונה לא טובה, אבל שאתה תתחיל למסכן אותם, הם גם ייראו ככה. אז עם כל הכבוד.
הפועל באר שבע יודעת שהיא חייבת לא לאבד נקודות עד סוף העונה, אם היא רוצה לקחת את האליפות. משחק מאוד מאוד חשוב מבחינתה, גם הלחץ מדבר פה עניין. רק תשים לב ליחסים, תומר, באר שבע מקבל, זה כאילו קבוצת צמרת נגד קבוצת תחתית מבחינת היחסים, באר שבע 1.35, תיקו 5.15, ומכבי חיפה 5.70. תגיד לי, מתי מכבי חיפה קיבלה יחס של 5.70 נגד הפועל באר שבע?
שאתה לא מנצח את הפועל באר שבע כל העונה מכבי תל אביב, ואתה כזה פער ממקום ראשון, אז אתה תקבל את היחס הזה, אבל אני אומר לך, הפועל באר שבע תנצח היום, מאוד מאוד קשה,
בשיניים,
אני אומר על 2-1 קשה להפועל באר שבע.
זה מזכיר לי את אותו שער של משומר באליפות הראשונה, נכון, של באר שבע, שכולם הספידו את מכבי חיפה, ובסוף הוא עשה שם מבצע מהגף.
יהיה מאוד מאוד קשה, פשוט המשחק בטרנר והפועל באר שבע רצה לאליפות, אבל יהיה מאוד קשה, ומכבי חיפה מאוד תקשה להפועל באר שבע היום, ככה אני רואה את זה.
אז אנחנו נמשיך ליריבה של באר שבע לתואר, מכבי תל אביב, תצא למשחק גם מאוד קשה בנתניה, אפשר להגיד כותלת הגדולות, אחרי שניצחה את באר שבע וגם את ביתר ירושלים, יותר נכון ויסה, קבוצה של יוסי אבוקסיס תרצה להמשיך במומנטום, נגד מכבי תל אביב, וגם היא יודעת שאסור לה לאבד נקודות אם היא רוצה לשמור על סיכוי האליפות, מנגד היא גם יכולה לעלות למקום הראשון בתום הערב, אנחנו בואו נראה, נתניה מקבלת יחס די מפתיע של 6.40, לאחר שני הניצחונות שלה, תיקו 5.40, ומכבי תל אביב 1.30.
בסדר, ראיתי את הווינר שבוע שעבר, נתנו לנתניה משהו כמו 4% שהיא תנצח את ביתר. אז אתה יודע, עם כל הכבוד, יחסים זה יחסים, בסוף אתה גם משחק על המגרש. שוב פעם, גם פה, מכבי תל אביב הפייבוריטית, לא להתבלבל, נכון?
התכון שלך אבל מקסים קשיר?
מקסים עדיין, אני לא יודע אם הוא קשיר, וגם אם הוא ישחק, אני לא יודע אם הוא פיקס ב-100%. אני הולך פה על איקס. אני חושב שזה הכי הרבה שנתניה תוכל להוציא היום.
אז אם אמרת באר שבע בשיניים, ממכבי תל אביב איקס, אתה משחק לבאר שבע. ונמשיך עם הליגה הלאומית, הפועל תל אביב פוגשת את מכבי הרצליה, הדומים כמובן כבר הבטיחו את העלייה, אבל אם ירצו לסיים כאלופת הליגה הלאומית ולסיים במקום הראשון, נקודה אחת מעל הפועל פתח תקווה, ונגד מכבי הרצליה מתבססת במקום השישי, תרצה גם לסיים את העונה בטעם טוב. הפועל תל אביב 1.25, תיקו 4.80, הרצליה יחס של 5.
אני אגיד לך משהו, הרבה מאוד שחקנים של הפועל תל אביב מבינים כבר שהם לא יהיו בקבוצה הזאת בעונה הבאה.
זה סוג של מבחן, אתה אומר, בשבילם?
אני חושב שזה סוג של מבחן בשבילם, הם ירצו לסיים חזק כדי להראות ש...
קח אותי אל יניב?
לא אל יניב, קחו אותי קבוצות אחרות, גם. אם לא הפועל תל אביב, שיקחו אותי קבוצות אחרות, שיראו שאני מספיק טוב, ואני הולך פה על אחד של הפועל תל אביב.
אחד הפועל תל אביב, כמו שאמרנו, 1.25, ונסיים באיטליה, אטלנטה פוגשת את רומא. אם אטלנטה תנצח, היא תבטיח לעצמה את הכרטיס לליגת האלופות, עונה מצוינת של אטלנטה, קבוצה מאוד אטרקטיבית, בעיקר התקפית. היא פוגשת את רומא, ואתה יודע מי מאמן את רומא? קלאודיו רניירי.
בן כמה הוא?
לדעתי חצה את רף ה-80.
לא,
73-4,
משהו כזה.
אנחנו נבדוק אחר כך, אבל כמו ש...
מאמן מאוד מאותר.
כמו שאיציק אמר לנו, אברהם גרנט, אז אם אנחנו רואים את רניירי כבר בגיל הזה גם מצליח עם רומא, אז למה לא? רניירי רומא עם 3 ניצחונות רצופים, וגם היא רוצה להגיע לצ'מפיונס. אטלנטה מקבלת יחס של 2, תיקו 3.25 ורומא 3.25.
אני הולך על 2, רומא.
אני איתך עם רניירי.
יפה. תודה רבה.
תודה רבה, תומר.
לא תשפע. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
חזרנו ספורט בשתיים. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאלי לבנטל, פרשן רדיו חיפה. אהלן אלי. אהלן,
צהריים טובים.
וואלה אלי, אחד לאחד מה שאמרנו אתמול פחות או יותר קרה.
כן, אני מסכים שהרכב החסר שבית"ר ירושלים לא נתן לה להציג יכולת טובה. היא עדיין הייתה בחצי השני טובה יותר מהפועל חיפה, אבל לא מספיק חדה לפני השאר. הפועל חיפה הביאה למשחק הזה, וזה מה שאני אמר לך את מונטרומר. איך יורדים מהאולימפוס אחרי ה-5-1, והיא עשתה את זה בגדול, עם נחישות, עם רצון, עם התלהבות, עם מוטיבציה. כל זה היה בהפועל חיפה בגדול. כדורגל, במחצית הראשונה סביר, במחצית השנייה, אחרי החילופים שהוא החליף חלוץ, ונשארה הפועל חיפה בלי חלוץ בכלל, שליטה מוחלט של ביתר ירושלים.
אגב, החצית הראשונה התאפיינה בהמון המון עיבודי כדור של שתי הקבוצות.
חוסר דיוק משבע. אבל נמנה את מניתי משהו אחד, שזה הפועל חיפה ללא ספק הייתה יותר נחושה, יותר אגרסיבית, רצתה יותר, ראו את זה במגרש עם טאקלים, עם בחירה. אז זה הביאה, זה שפו, זה הדבר אחד. הדבר השני, תפס השוער אנטמן יום יוצא מן הכלל, ועשה את כל מה שהוא היה צריך וסגר את השער. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה ביצוע של שחקן שעושה גול שלא קשור לליגה הישראלית. אנחנו רואים את הגולים האלה באירופה. פשוט שער...
שער מדהים, מדהים.
של דור חוגי, בריחה מהשמאל לימין וסיבוב לפינה רחוקה לחיבור. ובואו נהיה כנים, נגיד גם עוד דבר אחד שחשוב מאוד בכדורגל. זה המזל, היה לי הפועל חיפה אתמול מזל עם 3 קורות של ביתר ירושלים, שאני לא יודע איך הכדור לא נכנס.
בסדר, לפעמים צריך גם מזל, אתה יודע, מזל כן. לפעמים הולך עם הטובים, וביתר ירושלים צריך להגיד את האמת, לא נראית מספיק טוב באופן כללי, גם שירדן שהוא המשחק הם לא נראים מי יודע מה. וזה הפסד שלישי רצוף, לא פשוט.
כן, אני חושב שהשילוב של דור מיכה ש... בעצם עושה את כל הדברים היוצאי
דופן. פתאום אתה רואה כמה המשמעות של דור מיכה בביתה חשובה.
אז אם זה דור מיכה, יש לו משמעות ענקית שהוא כבר לא משחק כל השלושה משחקים האחרונים.
כי צריך להגיד את האמת, ירין לוי בתקופה לא טובה, כבר תקופה לא קטנה, וגם עדי יונה, עדי יונה כאילו, הוא לא קשור למשחק. יש משחקים שהוא פשוט לא נוגע בכדור.
אני רוצה להגיד, לדבר על ירין לוי, אני חושב שאם הוא לא ישפר את המסירת עומק שלו ואת הדריבל עומק, אני לוקח אותו ואת איתה מרנוי. אני אומר לך, איתה מרנוי היום עושה דברים יותר טוב ממנו.
כן, אבל הוא ילד בן 20, בוא, אתה יודע, עונה ראשונה בוגרים.
איתה מרנוי 23, זה לא...
בשלוש שנים אתה יכול לשפר הרבה מאוד דברים, אלי.
הוא חייב לשפר את הדריבל עומק, את המסירה עומק ואת ההצטרפות לרחבה. בלי זה הוא יישאר שחקן טוב ולא יותר מזה.
צהריים טובים, עמית פלטקביץ', שדר רדיו חיפה.
אהלן חברים, צהריים טובים.
וערוץ הספורט, מה קורה?
בסדר, הכל בסדר.
אז אנחנו מנתחים עם אלי לבנטל כמובן את המשחק אתמול, קודם כל של הפועל חיפה מול ביתר ירושלים, איך אתה רואה את זה? הפועל חיפה תכלס במאבק על מקום באירופה.
כן, ממשיכה את העונה הפנטסטית שלה. התחילה את הפלייאוף קצת מג'עג'ע, אבל במשחקים האחרונים, במחזורים האחרונים, זו הפועל חיפה של רוני לוי, שראינו לאורך מרבית העונה, מאוד מאומנת, מאוד יודעת מה היא רוצה מעצמה, מאוד קבוצתית. אמש גול ענק של דור חוגי, אחד משערי העונה, שמעניק להפועל חיפה ניצחון גדול. וכמו שאמרת, בצד השני ביתר ירושלים, הפסד ליגה שלישי ברציפות, מסתבכת, יכולה גם לצאת מהעונה הזו בלי כלום, בלי הכרטיס לאירופה. אף אחד לא מבטיח שהיא מנצחת בגמר הגביע כל כך מהר את הפועל באר שבע. וביתר לא נראה טוב, כשנראתה טוב יצחק גרף מחמאות ובצדק, אבל במשחקים האחרונים זה לא נראה זה, פערים תאומיים בין החלק הקדמי לחלק האחורי, משחק הגנה לא מספיק טוב, היא לא מפסיקה לספוג, וכשהאסים שלה ביום פחות טוב, אם זה אצילי, אם זה שוע, מיכה שנהדר והוא מאוד מאוד משמעותי, יונה שבינתיים לא מזכיר את השחקן שהוא היה בעונה הקודמת, אנחנו רואים ביתר מאוד בינונית.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אלי, כשאתה מסתכל על המשחקים שנשארו, עושה רושם שביתר ירושלים המשחקים על הנייר הרבה יותר קשים משל הפועל חיפה.
אני מסכים איתך.
יש לה מכבי תל אביב והפועל באר שבע, כן?
אבל אני חושב שבסופו של דבר יש לה גם גמר גביע, לא קבוצה שגמרה את העונה, יש את הקבוצה הזאת.
בסדר, ויש לה גמר גביע מול הפועל באר שבע, אתה יודע.
לא משנה, אבל הם יופיעו בגמר הגביע, לכן אני חושב שבאיזשהו שלב דור מיכה ושוע יכנסו חזרה להרכב.
פוקוס, אם הם יבואו לגמר הגביע עם חמישה הפסדים ברציפות, זה לא פתאום הם ייתנו הצגה נגד באר שבע.
אני יכול להזכיר לך 6-0 ביום
נכון, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, נכון.
מכבי חיפה וניצחון של 1-0
שלושה ימים אחרי זה, נכון.
בוא נהיה, אנחנו מספיק מבוגרים בשביל שעברנו הכל בכדורגל. משחק גביע זה משהו ספציפי לחלוטין, זה לא קשור לליגה, זה לא קשור לכלום. כל קבוצה משחקת שהיא יודעת שאם היא לא מפקיעה גול בעוד 10 דקות, יש לה עוד 10 דקות, וגם דקה 70 וגם דקה 80, ולא מאמרים, הכל שונה במשחק גביע.
זה נכון, רק שהעיבה היה פועל באר שבע, שהיא יותר טובה מבית ירושלים.
כן, אני מסכים איתך, אבל בית ירושלים גם נגיד קריאת ים בקושי נצחה, אם אתה זוכר, ועדיין היא בגמר. אז זה הגביע, אני לוקח את זה, שבגלל שיש לה גביע, היא עדיין בתוך האימונים, בתוך קשה מאוד להחזיק קבוצה, תראה קריית שמונה, שעשתה עונה נפלאה, ובפלייאוף קשה מאוד להחזיק קבוצה שאין לה אתגרים, ולביתר ירושלים יחזור מיכה, יחזור הבלם שלו שיחק.
אני לא יודע אם הם יכולים כרגע לנצח, לא את הפועל באר שבע, ולא את מכבי תל אביב עם כל הכבוד, כמו שהם נראים בשלושה משחקים האחרונים, צריך להגיד את האמת.
אבל אני בטוח במאת האחוזים שבית"ר ירושלים תראה הרבה יותר טוב.
זה יכול להיות.
גם בשני המשחקים האחרונים, מישהו שם חייב לעצור את ה... ואני לא מאמין שמכבי תל אביב והפועל באר שבע לוקחים את 9 נקודות. לא מאמין.
אז בסדר, זה קודם כל נראה היום, ואז נעבור מזה שבוע שבוע. אבל אם אתם שניכם פה, אני רוצה לנצל את זה. אתמול ראובן עטר הטיל כאן פצצה, וראיתי שחלק מהכלי תקשורת גם דיברו על זה, שליאור רפאלוב כנראה לא יהיה שחקן מכבי חיפה בעונה הבאה, הוא יפרוש, הוא יודע על כך כנראה במשחק מול מכבי תל אביב, והוא מקבל בעצם איזשהו תפקיד מקצועי במכבי חיפה. דעתכם על המהלך הזה?
אני חושב שהוא היה צריך לעזוב
את
להישאר במועדון עוד שנה.
כשחקן.
גם אני כאן.
ואני חושב שהיה צריך להתחיל קורס מכדורגל, קורס פרו, לא יודע מה ש...
הוא לא יהיה המנהל המקצועי, הוא יקבל תפקיד, הוא כנראה ילמד מהמנהל המקצועי שיבוא.
אז אני אומר, את זה הוא יכול לעשות גם כשחקן שיכול להיכנס במשחקים ספציפיים ל-20-30 דקות ולשנות את הקבוצה, או לחילופין עם במשחק X או Y, מישהו לא יכול לשחק ואז הוא נכנס בהרכב. אני חושב שהוא לא במצב שהוא צריך לפרוש. אני רואה את הרבה מאוד שחקנים בני גילו גם באירופה משחקים, הוא שמר על כמו שהוא היה באירופה כל השנים, הוא נראה מצוין, ובשנה הבאה לעשות את כל מה שהוא צריך שיוכל להיות תפקיד משמעותי במכבי.
כן, אבל עמית, אני רוצה להגיד לך, ראיתם הרבה שחקנים, אין הרבה שחקנים. אם הוא משחק שנה הבאה, זה אומר שהוא משחק כדורגל בגיל 40. אני, עם כל הכבוד, לא מכיר גם באירופה הרבה שחקנים שבגיל 40 עדיין משחקים כדורגל בליגה הראשונה במדינות שלהם.
הוא משחק כדורגל בגיל 39 והוא עם 10 כיבושים, ויחסית לדקות שהוא שיחק, התרומה שלו, שערים ובישולים, היא תרומה אדירה.
לא, אני כמובן מסכים איתך, אבל גם מצד שני, ראינו גם אבל את המגמה בחודש חודשיים האחרונים איתו. ראינו.
אני מסכים איתך. השאלה הגדולה באמת, אם הולכים לצד של להפריש אותו, זאת אומרת, יוציא הודעה בצורה הדדית, אבל להראות לו את הדרך החוצה, ואז הוא יקבל תפקיד במועדון.
לדעתי, אם הוא כבר באמת, כמו שרובן עטר אומר, לדעתי ההחלטה כבר התקבלה והוא חלק מההחלטה.
יכול להיות.
והוא בהחלט חלק מההחלטה.
יכול להיות. מה שכן, כמו שאמרת, מנהל מקצועי...
אני לא יודע איזה תפקיד אפשר לתת לו במועדון.
בדיוק, מנהל מקצועי זה לא מהיום למחר, אתה נהיה מנהל
מקצועי. אבל הוא לא יהיה מנהל מקצועי, יהיה מנהל מקצועי, יעבור תחתיו, יש גם עוזרים למנהל מקצועי, ילמד את התפקיד. כמו שאלי אמר, אולי הוא גם ילמד את זה תוך כדי במקביל.
זה נראה לי מאוד טבעי.
מה, אני לא רואה בזה שום דבר רע, אתה גם צריך להתקדם, אתה צריך אולי להשאיר את הבמה הזאת לשחקנים צעירים יותר שיבואו על מנת לתת להם את הדקות שלהם, ומכבי חיפה יכול להיות הולכת פה למהלך של הבראה, וזה אומר הבראה, זה אומר גם לוותר על שחקנים שהם טובים גם בגיל שלהם, על מנת לעשות את המהפך שהיא רוצה לעשות. אני לא יודע, כי אם נואל יישאר פה, וסברינה יישאר פה, וסקי יישאר פה, אני לא יודע על איזה מהפך מדברים, אבל יכול להיות ש... הם עכשיו מנסים בדיוק למצוא את הדרך איך להפוך את מכבי חיפה לקבוצה יותר תחרותית.
אני לא הייתי אומר מהפך, הייתי אומר פח.
תסביר.
אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות שינוי דרסטי בזרים. אם היא רוצה לחזור לקדמת הבמה, היא צריכה להבין שהשנה היא צריכה להכניס את היד עמוק לכיס, לא יעזור כלום, וגם אם זה יעלה להרבה כסף, אני לא הייתי משאיר לא אנואל, לא סברינה, ולא סק, והולך על הכל חדש.
כן, האמת שאני לא שולל את מה שאתה אומר. יש פה כמובן את כל העניין הכספי. עמית, מה אתה אומר?
תשמע, אתה יודע, אם אני שם כרגע בצד הנושא הכספי, ולי קל לשים אותו בצד.
גם לי קל, האמת.
אף אחד מהקשה לא אמור להישאר.
אתה יודע מה, אני שותף
לכם,
גם לי קל.
אני רק רוצה להגיד שמבחינת מה שראינו על קר הדשא בעונה הנוכחית, והכל נכון, ויש תירוצים, ויש סיבות, לא מגיע לאף אחד משישיית הזרים להישאר במועדון הכדורגל מכבי חיפה. אבל כמו שאני ואתה ואלי יודעים, הדברים לא כל כך פשוטים, ויש פה חוזים ענקיים. אל תשכח שאתה מקבל בחזרה גם את שואו ואת שימיץ', אתה פתאום תקוע עם 8 זרים, זה לא פשוט.
אבל אולי יש 8 זרים בליגה, אז הסתדרת. אין מה לעשות, שמעו חבר'ה, אין מה לעשות. אני אומר את זה כל הזמן, יכול להיות שלא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אם אתה רוצה לעשות, ופה אני מאוד מסכים עם אלי לבנטל, אם אתה רוצה להפוך את מכבי חיפה לקבוצה תחרותית שתרוץ לאליפות, באמת תרוץ לאליפות עד הסוף, ואולי גם תיקח אליפות, אתה חייב פה לשחרר הרבה מאוד שחקנים, לא יעזור כלום.
אין מה לעשות, יש יותר מדי שחקנים בינוניים ולא...
עמית? טוב, עמית, נפל לנו, אלי.
אני אלך לך יותר, עוד צעד. אני, גם אם יגידו 8 זרים, שאני לא כל כך בעד, אבל אני חושב שקודם כל מכבי חיפה צריכה להתמקד ב3 זרים ברמה גבוהה. תיקח את כל האליפויות, של גם מכבי חיפה וגם את הפועל באר שבע ב3 האליפויות הקודמות. תראה, היו להם זרים, איך וואקמה, אובן.
אל תלך רחוק, תראה השנה את באר שבע עם קנגואה וונטורה.
כן, ולופן, 3 זרים.
נכון.
אבל זה לא תמיד קל, אז לכן צריכים להביא 5, אבל אם יפגעו ב3 זרים ברמה גבוהה, תראה, הזרים גם עושים את השחקנים לידם ליותר טובים אם אתה ברמה גבוהה. זה מה שאני אנסה להסביר תמיד, זה לא פתאום ש...
אלי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל הנקודה שלך סופר סופר ברורה. אלי לבנטל, פרשן רדיו חיפה, תודה רבה לך, והמשך יום נפלא. עמית פלטקביץ' שירד כבר מהשידור, תודה רבה והמשך יום נפלא. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, אור מאיר, הפקה ועריכה נדב אוקנין ונופר גאון שלב, דיגיטל אור כוחן ומאור בסטקר. היום, החל מהשעה 7, פרי גיים לקראת המשחק בטרנר, הפועל באר שבע מערכת את מכבי חיפה, אחר כך שידור ישיר של המשחק, פוסט גיים, ואנחנו נהיה כאן מחר לארוז את הכל בחבילה אחת, שיהיה לכם יום נפלא.
רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב2, עם טונר לוי.
וב3, מגה